רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו היום. היום אנחנו קצת נעשה פאוזה, לפחות מהנושא הצבאי של המלחמה. אנחנו כן נדבר על, כמו שהאורח שלנו, שעוד רגע אני אציג אותו, אומר בצדק, שהכל כאן מדובר על מאבק התרבותי שעובר על המערב, שגם אנחנו חווים אותו כאן, ואולי גם חלק מהמלחמה. אני חושב שאפשר לקשר את זה, דרך אגב, לנושא של המחאות נגד ישראל. ועוד רגע, אולי אני אשאל אותך על זה. אז אני רוצה, אנחנו רוצים לדבר היום על מה שקורה בארצות הברית, ועל המאבק המשפטי, אפרופו לקראת אולי משבר חוקתי. המילים האלה, הזכרנו אותם בארץ בשנה האחרונה, אבל גם בארצות הברית, בית המשפט, או מערכת המשפט מעוררת המון אמוציות ומחלוקות. והיום אני חושב שמה שאנחנו נדבר עליו זה המשבר ההגירה המטורף שיש בארצות הברית. ואני אתן לה קצת רקע ונתונים ממש בקטנה. בשנה האחרונה, ב-2023, בשנת התקציב, 2023 של ארצות הברית, נכנסו לארצות הברית רק אנשים שפגשו שוטרים על הגבול, 2.5 מיליון איש לפחות, ועוד משהו כמו 1.5 מיליון, זה הערכה שראיתי של משטרת ההגירה, עוד 1.5 מיליון אנשים שהצליחו לעבור את הגבול בלי שיתפסו אותם. וזה, אני מניח שיש אנשים שעברו בלי שבכלל שימו לב, יש אזורים ללא מצלמות, יש אזורים שקצת פחות מצליחים לשמור עליהם, למשל מקומות עם מים שאנשים שוחים דרך הגבול, שפחות יש שם משטרה. וזה יוצר משבר מאוד מאוד גדול בארצות הברית. מי שעוקב מדינות הצפון שהיו שמאליות ולא חוו את הבעיה הזאת כי הן רחוקות מהגבול, התחילו לקבל מהגרים גם כתוצאה מכך ש בתרגיל פוליטי מאוד מעניין, מושלים מהדרום ארצות הברית, פשוט הטיסו והסיעו באוטובוסים מהגרים צפונה כדי לפזר את הבעיה, מה שנקרא, וגם כי פשוט יש כל כך הרבה אנשים שפשוט עוברים צפונה. בעקבות זאת, טקסס, מדינת טקסס, התחילה בעצם מצב של המושל להציב גם שוטרים של המשמר הלאומי, חיילים של המשמר הלאומי הטקסני, ועל הגבול, וגם להציב גדרי טייל שאמורים בעצם למנוע אנשים מלעבור את הגבול, או לפחות לטייב אותם למקום שבו הם יכולים לפקח על מי נכנס או, וכולי. ובעקבות כך, הממשלה הפדרלית הגישה בעצם, טוב, אולי כדי להסביר את הנושא הזה, מה בעצם קרה כאן, ומה מביא לאימות, הרי לכאורה לכולם אמורים לרצות להגן על הגבול. אז אנחנו כאן עם דוקטור יעקב בן שמש, שהוא מהקריה האקדמית אונו, משפטן, איש מאוד מעניין, שגם חברי היקר. אז קודם כל, תודה שאתה כאן.
שלום, פעם שנייה שלי פה.
כן, ועוד הרבה. אני רוצה אולי תפארת, אני אמרתי נכון, בעצם הם הציבו גדרי טייל בתוך אמירה מפורשת שהממשלה הפדרלית לא עושה את העבודה שלה, ואנחנו עכשיו מגינים על התושבים שלנו.
נכון, זה מה שהמושלים בדרום.
כן.
במקרה הזה מדובר במושל של טקסס.
כן.
שהוא החליט לקחת את העניינים לידיים, לא לקחת את החוק לידיים.
נכון.
להפך, לפי הבנתו, הממשלה הפדרלית
היא
לא
כושלת,
מיישמת בדיוק. את החוק, כי אם היו מיישמים את החוק, חלק גדול מהאנשים האלה לא היו צריכים להיות שם.
נכון.
אז אומר, הממשלה הפדרלית, הנשיא, מפקירים אותנו, אנחנו פה צריכים לסבול את התוצאות החברתיות והכלכליות והביטחוניות ולסדר הציבורי שלנו פה, אנחנו צריכים לסבול עשרות אלפים, מאות אלפים, כל הזמן מגיעים אלינו. אני לא יושב בחיבוק ידיים, לי יש אחריות על טקסס, יש לי אחריות על התושבים שלי, יש לי אחריות לדאוג להם
נכון.
לביטחון אישי מינימלי. אני יכול לעשות משהו, ומה שהם התחילו לעשות זה באמת להניח את הקונצרטינות טייל האלה, גדרות טייל, לאורך כמה עשרות מייל.
שזה כן. כלום דרך אגב. נכון. באורך הגבול הוא מטורף.
ברור, זה אלפי, זה, כן. זה 2,000 קילומטר.
הם בהתחלה השתלטו, לפחות התחילה הבעיה, אם אני זוכר נכון, שהם השתלטו, בעצם הם ביקשו שהמשטרה, משטרת הגבולות תצא מאיזשהו אזור, כדי שיוכלו כן. לשים את הגבולות האלה, ואז התחיל כאילו המתיחות בין הרשויות.
עכשיו בממשלה, גם, האמת היא שהיה להם איזה אירוע שם, שאיזו אישה אחת ושני ילדים תבואו בנהר, כן. אז אמרו, יש לנו סמכויות גם להתערב במקרה חירום, אתם מפריעים לנו לעשות את העבודה, זה הממשלה הפדרלית אמרה, וזה מונע מאיתנו לבצע את העבודה שלנו, מונע מאיתנו גישה למקומות שהיינו רוצים להגיע, ואנחנו מזיזים את זה, פשוט חתכו את זה, רצו לחתוך את זה ולהעיף את זה משם.
כן.
נכון,
והמושל וטקסס אמרו, אל תחתכו, אנחנו לא נמנע לכם.
הלכו לבית משפט, המושל של טקסס הלך לבית משפט.
וזכה בהתחלה, נכון?
וזכה, כן, כן. וביקש שיציעו, שימנעו, הוא גם חוקקו חוק שמסמיך את הממשלה, שיכנס, שהוא ביקש צו מבית המשפט, בפסק דין, שיקבע שזה לא בסמכות של הממשלה הפדרלית להסיר את אמצעי הבטיחות, את הגדירות האלה, שהוא רוצה להניח.
נכון.
ובזמן שהדיון הזה מתנהל, הוא ביקש צו זמני, שעד שיהיה פסק דין, אנחנו אפילו לא הגענו פה לדיון נכון. בגופו של עניין, עד שיהיה דיון, הוא רוצה צו זמני, שכל עוד הדיון נמשך, הם לא יוכלו להתקרב,
כן.
והוא קיבל.
ודרך אגב, אני רוצה רק להעיר פה שמדובר, אולי רק שהמאזינים יבינו, נגיד, אם הייתי צריך להקביל את זה לישראל, זה סוג של בית משפט מחוזי פדרלי,
נכון.
שבעצם נתן את הצו, ואז הממשלה הפדרלית, הנשיא, מי שמייצג את הנשיא, בעצם ערער לעליון על אותו צו.
לפני זה הם ערערו ל-Fifth Circuit, לבית המשפט לערעורים.
כן, ומשם זה...
הפסידו שם גם, והגיעו לעליון.
ומה העליון אומר?
החלטה מאוד מעניינת.
כן.
ברוב של 5-4, ביטל את הצו הזמני. ביטל את הצו הזמני, ואמר... הסוכנים של הממשלה הפדרלית יכולים להסיר את הגדרות האלה, כל עוד הדיון הזה נמשך, זה יהיה המצב.
כן, אז רגע, אני רק רוצה לחדד כאן שהוא, זה קריטי להבין את זה, כי בתקשורת כאן ושם, אבל כאן, כי רובנו חיים כאן, היו דיווחים פשוט מתאים על המשמעות של ההחלטה הזאת. ההחלטה הזאת לא אמרה שטקסס מפרה איזשהו חוק או איזשהו תקנה,
לא.
כלום. כל מה שהיא אמרה היא, שאם הממשלה הפדרלית רוצה לקחת את הגדרות האלה,
אסור להם להפריע.
אסור להפריע. אבל היא יכולה להחזיר אותם בהמשך אם היא רוצה, תיאורטית.
וטקסס יכולה להניח את זה.
יכולה להמשיך.
אחרי שהורידו את זה, לחזור ולהניח את זה. האמת שהצו לא אומר שום דבר על טקסס, מה הם יכולים לעשות או מה לא.
רק על הממשלה הפדרלית.
אלא מה הסמכויות של הממשלה הפדרלית.
נכון.
ולכן, כמעט באופן עקרוני, טקסס לא יכולה לבזות את פסק הדין. כי פסק הדין לא מופנה יותר מדי מה טקסס יכולה לעשות.
אבל היא כן יכולה.
נכון שטקסס יכולה למנוע.
בדיוק.
ואז, עוד לפני שזה יהיה ביזיון בית משפט, יש שם מלחמה, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את ביידן שולח לשם את החיילים בכוח, ואת אלה הם מציבים איזה...
אבל תיאורטית, ואני שמעתי השוואות מופרכות לזה, הוא יכול פשוט להגיד למשמר הלאומי של טקסס, מעכשיו אתם חיילים שלי בעצם.
כן,
פדרל כמו שעשו בשנות ה-60 בסיביל רייטס.
אבל בשנות ה-60 בסיביל רייטס באמת ביזו את ה...
נכון, נכון.
הם לא הסכימו ליישם...
אבל תיאורטית הוא יכול לעשות זה גם בלי ביזוי. זאת אומרת, הסמכות שלו היא לומר, מעכשיו אתם כבר לא חיילים של טקסס, אתם חיילים שלי, ועכשיו אתם תיתנו לי לעשות את מה שאני רוצה.
תיאורטית הוא יכול, אבל כרגע עוד אין לו שום... זה עוד לא הגיע אפילו למצב שהוא רוצה, וטקסס לא נותנים.
כן.
אז אני גם לא בטוח שזה יגיע כל כך מהר, כן?
כן.
כי לביידן אין אינטרס פוליטי כרגע, להציג את עצמו עוד פעם כמי שמאפשר למיליוני מהגרים לזרום פנימה. עכשיו, זה כרגע רק ההתחלה של הסיפור. הסיפור הגדול יהיה כשהתיק הזה יוכרע. כי אני אומר לך, הסיפור הזה של המהגרים בטקסס, יש שם שני סיפורים. אחד, זה בטווח הקצר, או בטווח הבינוני נקרא לזה, זה הסיפור של המהגרים.
נכון.
מהגרים הלא חוקיים
מדרום אמריקה, בעיקר.
נכון, לא רק ממקסיקו.
מגיעים גם מסין, ראיתי, ומאיראן הגיעו מלא...
כן, זה הפך להיות בשער כניסה חוקי.
מיליוני אנשים.
כי כמו שאתה הסברת, אתה כבר לא, אתה אפילו לא איליגל. אם אתה מגיע לפי המדיניות הנוכחית...
זה הסברתי לפני ההקלטה.
כן, אז אני אסביר.
כן.
הרי מה המצב כרגע? לפי המדיניות שביידן מוביל, יש להם מחויבות מאוד מאוד גדולה לפליטים.
נכון.
לפליטים שנמלטים מאזורים של מצוקה, שנרדפים, שיש סכנה לחייהם, אוקיי? עכשיו, השאלה היא, אבל איך אתה בא ומוכיח שאתה באמת מגיע בדיוק. לך מעמד של פליט? זה צריך לברר. אז קודם כל יש פה שאלה, מה הרף המינימלי, והתשובה של הממשלה של ביידן היא, אם אתה בא ואומר שאתה סובל מסכנה, כן. ואין איזה הוכח, לא כתוב לך על המצח שקרן, אז יש פה בסיס שצריך להתחיל לבדוק את זה. אסור לזרוק אותך ישר להעיף אותך חזרה למקסיקו. נכון. אז עכשיו, מכיוון שאין זמן לבדוק את זה כרגע, כי יש מיליונים לפניך
שהגיעו, בין הרבה שופטים וכולי,
שצריך לבדוק את זה, אז נותנים לך הזמנה.
לעוד שנה, שנתיים.
תבוא, אחרי שנברר, אנחנו נזמין אותך ונברר איתך מה קורה איתך, תבוא עוד שנתיים, ובזמן הזה של השנתיים,
אתה פה?
אתה כבר חוקי? כן. הנה, קיבלת מכתב מהרשויות שאומרות לך, וכמובן חלק גדול מהאנשים האלה,
נעלמים,
אותם, לא יחוזרים בכלל, וזה לא מעניין אותם, כי מלכתחילה לא היו פליטים.
גם הם הלכו למקום רחוק יותר בארצות הברית, הם לא יחזרו עכשיו לבית משפט להגירה שקרוב יותר לגבול.
גם לא יחזרו, וגם הם לא פליטים.
נכון, צריך להגיד את זה, זה לא סתם ש... אמרתי 2.5 מיליון אנשים שתפסו, וזה לא סתם, זה לא שתפסו אותם, זה אנשים שבאו לשוטרים, אמרו להם, אנחנו רוצים להתפס, אנחנו רוצים להתפס, שוטר בא אליהם, אנחנו פליטים, נרדפים. מאותו רגע הוא חייב להכניס אותם לארצות הברית.
ואיך אנחנו יודעים שבסופו של דבר הסיפור הזה לא כל כך קשור למצבם של הפליטים, אלא למדיניות ההגירה של ארצות הברית, כי זה בדיוק מה שקרה אצל ביידן, אצל טראמפ, זה לא היה.
בדיוק.
כשטראמפ היה בשלטון, טראמפ כמובן היו לו תוכניות גדולות מאוד, הוא אמר, אני
נכון, חומה, אבל הוא לא מימש אותם.
כמו שקורה אצל טראמפ,
כן.
הרבה דיבורים ומעט חומה.
נכון.
אבל מה שהוא כן הצליח לעשות, זה לצמצם את המספר של
הבקשי
הפליטים, באמצעות באמת כמה מהלכים. אחד זה שהוא דרש מהם להגיע, להגיש את בקשת הפליטות,
במקסיקו
מחוץ
עצמה,
לגבולות
בדיוק.
ארצות הברית. ותנאי שני, הוא השתמש, מה שאז היה בשעת חירום שלה, של הקורונה, הוא השתמש בסמכויות האלה להרחיק אנשים בגלל סכנה לבריאות הציבור. אוקיי?
וביידן ביטל את שתי הנושאים האלה.
כל זה ביידן ביטל ברגע שהוא נכנס לתפקיד.
ביום הראשון צריך להגיד, הוא ביטל את הנושא של מקסיקו, שזאת אומרת, אתם צריכים להגיש את הבקשות במקסיקו ולא בתוך ארצות הברית, ולחכות שם.
עכשיו, למה ביום הראשון? כי פה עכשיו נכנסים לנושא שהוא סמלי פה.
בדיוק.
סוגיית המהגרים, ביידן מנפנף בזה וטראמפ מנפנף בזה, כי זה עניין אידיאולוגי.
כן.
איך אנחנו מתייחסים לבעיית המהגרים, זה סימן מי אנחנו ברמה הערכית והמוסרית והאידיאולוגית. האם אנחנו הומניסטים, ליברליים, קוסמופוליטים, דואגים למסכנים בכל העולם, נכון. או האם אנחנו קודם כל דואגים לעצמנו ולאמריקה ולחוק ולסדר, ולא נותנים יד להפרת חוק רק משום שהוא מסכן או פליט, או טוען שהוא מסכן והוא
נכון.
פליט. אז יש פה עניין ערכי. אז קודם כל יש את הסיפור הזה, שההגירה בארצות הברית כרגע...
זה אמרת לטווח הקצר.
לא רק בארצות הברית, דרך אגב, גם באירופה.
אירופה.
סיפור, גם אצלנו כמובן, הרי אצלנו זה...
קצת.
זה קצת, אבל אם תיקח נגיד את הסוגיה של העובדים הזרים,
נכון.
גם אצלנו יש דרום תל אביב. מה זה דרום תל אביב? זה טקסס שלנו. זה הטקסס והפלורידה. אתם שם בצפון תל אביב, השופטים שיושבים בירושלים, אתם לא מבינים מה המחיר שאנחנו משלמים על ה... וכשבאים השופטים ומבטלים את חוק הפיקדון,
נכון.
חלק מהקולות שאנחנו שומעים זה האליטות שמה מנותקות מהמחירים החברתיים שאנחנו פה משלמים על ההגירה הלא חוקית הזאת.
שאפשר להשוות את זה דרך אגב, אני רוצה לתת איזושהי אנקדוטה בהקשר הזה בדיוק, שלפני שנה, שנה וחצי, פלורידה, אני לא זוכר אם זה, נראה לי פלורידה, הטיסה מטוס אחד של, לא יודע, לא זוכר בדיוק, לא הרבה, מאגרים לא חוקיים, לדעתי מוונצואלה, שהגיע גם באופן חוקי לתוך ארצות הברית, למקום עיר, עיירה שנקראת Martha's Vineyard. עכשיו, זה העיירה שברק אובמה יש לו שם, וילה מיליארדרים ומיליונרים.
במסצ'וסטס.
כן, וזה העיירה שלאורך כל השנים, ראש המועצה שלה אמר, אנחנו אוהבים את הפליטים, אנחנו מקבלים אותם, אנחנו זה, אבל לא היה להם פליט אחד. הם באו, כמות כזאת קטנה, היה שם משבר מתואר, איפה נשים אותם?
היסטריה,
מה נעשה איתם? אנשים יצאו מהבתים, הם אמרו, אנחנו לא מבינים מה עשו לנו, מה הפלורידה עשו לנו, מה פשענו שזה מגיע לנו. עכשיו, ותוך פחות משבוע פלוס, אל תפוסתי למילה, ממש זמן קצר, הטיסו את כולם לאיזו שכונה במקום אחר, העיפו אותם, נתנו להם איזה בית ספר או משהו לחיות בו, ועוד הייתה איזה כתבה, אני זוכר שראינו איזה אישה מיליונרית שם, מחוץ לווילה שלה, והיא אומרת, איזה אני הרגשתי כל כך קרובה לפליטים ולזה, אני הולכת לבקר אותם במקום החדש שלהם, אני מביאה להם אוכל וזה...
עדתי להם הוגיות.
כן, כאילו, ואתה ממש רואה את הדיסוננס החברתי, זאת אומרת, כל עוד זה היה בעיירות שכוחות אל בטקסס שסובלות מתשתיות מוצפות ב... מערכת רווחה שקורסת, כי אתה יודע, צריך לתת להם אוכל, צריך לתת להם מקום לישון, הבתי מלון קורסים, מערכת הביוב, למשל אל פאסו, אם אני זוכר נכון, זה עיירה של איזה 100,000+ איש, פתאום, אל תתפוס את המספרים, אבל היו ערים ששילשו את עצמם על הגבול, בתוך כמה שנים בודדות, ותשתיות לא יכולות להתמודד עם דבר כזה, ואלה אנשים מאוד מסכנים, זה לא השמנה וסלטה של ארצות הברית, אז בהקשר הזה זה בדיוק מסתדר כאן גם עם המאבק בין האליטה, נקרא לזה, האנשים שהם באמת כאילו לא, אין להם, הם לא חווים את ההשלכות של ההחלטות שלהם.
בדיוק.
זה ממש ככה.
הם מאוד מוסריים ויפים בעיני עצמם.
בדיוק, שזה בא על חשבון אחרים.
מי שמשלם את המחיר של המוסריות והיפיפות הזאת, זה אנשים אחרים.
בגלל זה זה מאוד גאוני את המהלך שעשו המושלים בפלורידה וטקסס, להעביר אנשים, להגיד להם, אתם קוראים לעצמם Sanctuary City, אנחנו עיר מקלט. מה הכוונה עיר מקלט? אנחנו לא מדווחים לרשויות ההגירה, אם בן אדם אצלנו לא חוקי.
כי רשויות ההגירה זה הרעים.
הרעים שיכולים...
והחוק זה רע.
בדיוק. אז נניח אפילו אנחנו תופסים בן אדם שעשה פשע. פשע אלים. יש מדינות רבות בארצות הברית שלא ידווחו עליו לרשויות ההגירה. זאת אומרת, הוא ייכנס לכלא המדינתי, אבל באופן אידיאולוגי, אנחנו לא מדווחים לרשויות ההגירה, הפדרליות. והם אמרו, אתם הרי מקלט, קבלו אותם. ופשוט מעבירים. אבא שלי גר בניו יורק, ופשוט השתלטו על בתי ספר, ובתי מלון. העיר ניו יורק מוציאה מיליארדים על חדרי מלון בשביל המאגרים הלא חוקיים. דבר כאילו, יושב אזרח מניו יורק, שגם ככה משלם המון מיסים, זה עיר מאוד, עם מיסים מאוד גבוהים.
ולא כולם מאוכלוסיות כל כך חזקות בניו יורק.
ברור שלא, הנה אבא שלי מורה, כאילו, בסדר, מורה? בבית ספר ציבורי היה עכשיו בפנסיה. ואנשים כאלה, ועובדים בזבל, ועובדים בנהגי אוטובוס, ואת יודע, אנשים קשי יום, זה לא, ניו יורק היא לא, בכלל לא עיר עשירה של אנשים. כל איש עשיר יש לו בן אדם שצריך שערת אותו, כאילו, וזה, והם מרגישים שהם, זה לא פייר. זה לא פייר באופן הכי בסיסי. הם מרגישים, שמעתי מישהו אומר, עכשיו ניו יורק החליטה לתת תלושי מזון למאגרים לחוקים. סוג של כרטיס אשראי שהמדינה נותנת לך, סכום מסוים כל חודש לקנות או מזון או מוצרי תינוקות. עכשיו, שמעתי, מראיינים אנשים ברחוב בניו יורק מה הם חושבים על זה, והם אומרים, רגע, אני לא מקבל את זה, ואני אזרח ארצות הברית. אני לא מקבל תלושים לקנות לתינוק שלי כל מיני מוצרים. הוא אומר, אולי אני צריך ללכת למקסיקו, להיכנס באופן לא חוקי, יטיסו אותי לניו יורק, ואז אני אגיד שאני אסיילם סיקר, אני מבקש מקלט, ואני אקבל את הדברים האלה. והוא אומר את זה כאילו בחצי צחוק, אבל אני חושב שיש כאן איזה משהו שמבחינה גם משפטית, הרי החוק אמור להיות חוק צדק, ולהגן על התושבים שלך, על האזרחים שלך קודם כל, על החוק וסדר אצלך, ויש כאן איזה משהו שהוא באופן אינרנטי מאוד מאוד, אני חושב איך שאתה תופס את הצדק, ויש על זה ויכוחים בין הפרוגרסיבים, בין אנשים שחושבים שהצדק הוא צדק קוסמופוליטי, צדק לכולם, והמערב גם תמיד השם, כי הוא תמיד יתעלל בזה, אז צריך כאילו סוג של אפליה מתקנת כלפי מדינות ואזרחי העולם, תגיד לי מה אתה חושב על זה בגדול.
לא, זה לב העניין פה הרי.
כן.
זה לב העניין. יש פה שני עניינים מוסריים שמשחקים פה תפקיד בשאלה מה זה בכלל להיות חברה מוסרית. מי שאומר קודם כל חברה מוסרית זה חוק וסדר. תשמור על החוק. אל תעשה דברים שאסור לעשות אותם, וזה לא משנה מה צבע האור שלך,
נכון.
וזה לא משנה אם אתה מסכן בעזה, אסור לרצוח, אסור לאנוס, אסור לגנוב, אסור להרביץ לשוטרים. יש חוק וסדר שכולנו חייבים לשמור עליהם, אנשים מסוימים שכחו את זה, כי הם מחפשים תירוצים להתנהגות הלא מוסרית והלא חוקית של אנשים אחרים, בגלל שהאנשים האחרים האלה אבלו להם, עשו להם כל מיני, הם כל כך מסכנים. הרי מה זה חוק הפיקדון? סליחה שאני חוזר כל פעם למקרה שלנו. מדובר באדם שנכנס לפה עם אשרת עבודה בחמש שנים, שש שנים, ואחרי שפקע מועד אשרה, הוא החליט לצפצף על החוק ולהישאר פה. באה המדינה ואומרת, אוקיי, שתדע לך שאם אתה תישאר פה בניגוד לחוק אחרי הזמן, כל חודש אנחנו נקזז לך איזשהו סכום מהפיקדון, שלא ניכנס כרגע מה זה הפיקדון הזה של, של כספים שאתה צברת, ובא בית המשפט העליון ואומר, מה? זה לא מידתי, אוכלוסייה כל כך מסכנה, אוכלוסייה כל כך חלשה, אוכלוסייה כל כך גם ככה בקשיים, אתה עוד בא ולוקח.
זה הנימוק באמת?
זאת אומרת... זה הנימוק, ברור, זה פגיעה בזכות הקניין שהיא לא מידתית. הרי איזה עוד נימוק יכול
אבל
להיות?
אבל איזה זכות קניין יש למישהו פה שמלכתחילה...
לא, רגע, שנייה, יש פה... ברמה הזכות קניינית אני מסכים, כי הכסף הזה...
הוא שלו.
זה כסף שהוא הרוויח. כן, כן, כן. לפי חוק המעסיק, יפריש את זה לאיזה קרן. אבל לקחת את זה כענישה על הפרת חוק, אני, כמו שאומר השופט סולברג, דרך אגב, סולברג בתיק הזה הוא בדעת מיעוט. הוא אומר, הבן אדם יודע מראש מה הכללים, מה התנאים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מזהירים אותו ואומרים לו, ואחרי זה הוא מצפצף. בעיניי, זה מידתי לגמרי. ובזה, זה המוסריות הבסיסית.
כן.
חביבי, קודם כל תשמור על החוק.
אז אתה בעצם רואה את הקו שבר הזה בארצות הברית, בזה.
עוד עניין אחד אני אוסיף. חוק וסדר זה אחד, עיקרון מוסרי בסיסי, שמחנה שלם שכח אותו. מחנה שלם עושה חוק וסדר תלוי מי הבן אדם, אוקיי? חוק וסדר באיזה סכמה של תמימים וצדיקים ומסגנים,
מדוקאים ונתקאים.
לעומת חוק וסדר של עשירים, שמה הבעיה שלהם לשמור על החוק, כי יש להם...
נכון, נכון.
והדבר השני זה המוסריות שמתחילה בעניי עירך קודמים.
נכון.
זה עיקרון בסיסי מינימלי, כי אם אתה לא מצליח לשמר סביבה, זה מתחיל מהבן אדם. מהבן אדם עצמו לא מטפח קצת את עצמו. את ה-well-being שלו, לא דואג לעצמו. איך הוא יוכל אחר כך לעזור הלאה, אם אתה לא מתחיל מעצמך, אתה לא מתחיל במשפחה שלך, אתה לא מתחיל בקהילה שלך, בעיר שלך, במדינה שלך, אתה דואג שבמקום הזה יהיו תנאי חיים טובים, בריאות, חינוך, ביטחון ברחוב.
ניקיון.
ניקיון, וגם אתה יוצא ונעים להסתובב בעיר, זה, לא, זה לא נראה כמו פח זבל, העיר הזאת. אנשים לא משחיתים את הכל בגרפיטי ומפזרים כל מיני זבל.
עזוב גרפיטי, אני מדבר לך על צועה ופשטן כן, בכל
כן,
מקום.
כן, אז הדברים, ואתה אומר, את זה אנחנו חייבים למנוע, כי אם אנחנו לא נהיה קודם, גם לא נוכל לעשות טוב לאחרים.
נכון.
אם אתה תרצה לעשות טוב לאחרים, עד שאתה תשכח שאני אהיה עירך הקודמים, לא יהיה, קודם כל לא יהיה אני אהיה עירך, ובמוקדם או במאוחר. גם לא תוכל לעשות שום דבר טוב לאף אחד
בדיוק.
אחר. כי אתה הורס את כל היסוד. אז התפיסה השמרנית, הבסיסית הזאת, אני קורא לזה שמרנית, למרות שהיא...
אני חושב שהיא לא שמרנית, היום אולי היא שמרנית היום, תתפסת, בדיוק. כי כאילו, מה שקרה, את יודע מה מדהים, שנראים על נושא משפטי כאילו, כי יש כאן איזה מאבק משפטי, אבל המשפט לגמרי משקף גם את, את העמדות הבסיסיות של הפוליטיות אפילו, נהיה. לגמרי.
לגמרי.
זאת אומרת,
לגמרי.
אתה מדבר כאן, למשל, אנחנו יכולים פחות או יותר להניח, אם נגיד הרכב בית המשפט העליון בארצות הברית נשאר כרגע, ואותו, והקייס הזה מגיע באמת לדיון סופי, אנחנו יכולים להניח בערך מה תהיה התוצאה. בגלל
עכשיו...
זהות השופטים.
אבל לא רק זהות השופטים. זה גם עכשיו, יש פה אמונה על משהו, מה שהשתבש בו. כי בוא רגע, נכנס רגע לרובד המשפטי. הטווח הקצר והבינוני זה המחלוקות האלה על, כן. על ההגירה, המחלוקות אפילו הערכיות, על מה זה מוסר, מה החשיבות של חוק וסדר. בטווח הארוך ברור לי מה המושלים האלה רוצים, ומה בית המשפט העליון רוצה בארצות הברית. הם רוצים לשנות חזרה בצורה מאוד מאוד עמוקה את הדוקטרינה הזאת של הפדרליזם, את חלוקת הסמכויות ברמה החוקתית, מה יכולה הממשלה הפדרלית לעשות?
ומה המדינה?
ומה יכולות המדינות לא עצמאיות, אבל הנפרדות?
סמי עצמאיות, בהרבה מוגוונים הם כן עצמאיות.
בדיוק. הם רוצים להזיז את המטוטלת חזק מאוד לכיוון...
של פדרליזם.
של האנטי-פדרליזם.
של השיטה הפדרלית, שיש למדינות כוח יותר ממה שיש להם היום.
אבל...
לקחת כוח מהממשלה הפדרלית.
זה דווקא משתמשים בו כדי לתת כוח לממשלה הפדרלית. אבל אתה צודק, אנחנו אומרים את הדבר. הם רוצים לקחת... התפיסה שמחלישה את הסמכויות
כן,
לכוחות
של הממשלה
הפדרלית. עכשיו שוב, למה זה קשור לנושא הערכי? כי ההנחה היא שהאליטות האלה שם בוושינגטון,
בדיוק.
הם שכחו את מה שאנשים בטקסס ובפלורידה זוכרים,
כן.
זה ה-realities of life. ולכן אם אתה מחזיר חזרה כוח למדינות העצמאיות, ומחליש מעט את הכוח הגדול של הממשלה הפדרלית, אתה מחזיר את הסדר המוסרי.
כן.
אתה מחזיר את האיזון המוסרי על כמו.
אתה חוזר גם לחוקה שמאוד מאוד חשוב, לתפיסתם. אתה כאילו מחזיר עטרה ליושנה באיזשהו מקום.
הרי, תיק כזה דומה התעורר לפני 10 או 15 שנים.
מה, עם אריזונה?
אריזונה, כן. בדיוק. ושם אתה כבר רואה את העובדה שהפדרליזם הגיע לשיא כזה, שאפילו כשאריזונה ניסתה, לא חס ושלום ללכת נגד החוק, אלא לסייע באכיפת החוק.
תזכיר לנו מה היה שם, המושלת של אריזונה בעצם רצתה, אם אני זוכר נכון, תזכיר לי מה היא רצתה לעשות.
הם רצו שגם אריזונה, במשפט הפנימי של אריזונה, יוכלו לאכוף את דיני ההגירה. שמה שכבר הוגדר כפשע פדרלי,
יהיה גם מדינתי.
יהיה גם מדינתי, כדי שיוכלו להשתמש במערכת המשפט של המדינה, כדי לעזור לעצמם.
כן.
אמרו לא. לא אמרו הממשלה הפדרלית. כאילו, אריזונה באה ואומרת, אנחנו באים לעזור לכם בעצם לאכוף את החוק שאתם עשיתם.
זה היה תחת אובמה, אם אני זוכר נכון.
נכון, זה היה תחת אובמה. אבל מכיוון שאובמה בעצמו לא רצה לאכוף את החוק שהוא עצמו חוקק, הוא בעצמו לא היה איש של חוק וסדר במובן הזה לפחות. כי היה לו יותר חשוב להיות מוסרי במובן שאנחנו מדברים עליו פה, המובן הלא מוסרי של המילה. אז אריזונה באה, ושוב אריזונה, מדינת דרום, סובלת סבל גדול מאוד.
גם היא על הגבול.
בדיוק, ויש שם. אז הם עושים את ה... ובית המשפט העליון אומר, לא, ברגע שהממשלה הפדרלית חקיקה בנושא הגירה, הסמכויות של הממשלה המדינתית נעלמו, אסור להם לחוקק בתחום הזה יותר. עד כדי כך הפדרליזם הגיע. סקליה אומר, אתם השתגעתם? בזמנו, כשהממשלה, כשארצות הברית קמה וכתבו חוקה, הרעיון הבסיסי היה שבנושאים מסוימים של הממשלה הפדרלית יש לה סמכות חוקתית, ובסדר, בהגירה יש להם, אסור למדינות הנפרדות לחוקק חוקים
שסותרים
את החקיקה הפדרלית. אתם הפכתם את היוצרות, הוא אומר סקליה. המדינה פה מחוקקת חוק שמשרת את החקיקה הפדרלית, ואתם משתמשים בנימוקים של סתירה לחוק פדרלי. עכשיו, סקליה היה אז בדעת מיעוט.
היום הוא היה בדעת רוב.
עכשיו הוא כבר יהיה בדעת רוב.
כן.
עכשיו הוא...
עליו השלום.
עליו השלום, אבל הוא החליפו אותו. כן. בוסאץ' וכוונו.
ואימי קוין בארט.
עכשיו, בתיק הזה, בצו הזמני... היא
הצטרפה ל...
בצו הזמני, אני מוכרח להגיד, בצו הזמני, גם רוברטס וגם אימי קוין בארט הלכו עם הליברלים.
כן.
אבל בטווח הארוך, ואני בטוח שזה הפרויקט המשפטי של המושלים האלה. ההגירה זה כמובן מקרה מאוד מאוד נוח לרכוב עליו. אבל המטרה שלהם זה להחזיר את הכוח למדינות, ולהחליש את הממשלה הפדרלית, כי הם לא רואים את הממשלה הפדרלית כמייצגת בעצם את האתוס ואת הציבור ואת הערכים שהם מאמינים בהם.
נכון.
והם לא מוכנים שזה יימשך ככה, והם ישבו בחיבוק ידיים. סקליה אומר, הוא כותב שם פסקה מאוד יפה בפסק הדין שלו בדעת המיעוט
באריזונה,
הוא אומר, איך אנחנו צריכים לפרש בכלל את חלוקת הסמכויות? נשאל את עצמנו את השאלה, נגיד היית אומר למדינות ב-1787, למדינות שאתם מוצפים עכשיו במקסיקנים, אינדיאנים, לא חשוב מה, ואם הממשלה הפדרלית לא מוכנה להגן עליכם, אתם צריכים לשבת לחיבוק ידיים. זה החוקה שאנחנו רוצים להעביר. הוא אומר, הנציגים של המדינות היו בורחים, היו בורחים מהוועידה החוקתית. לא הייתה, אף אחד לא עושה חוקה על דבר כזה. זה ברור לכולנו, אומר סקליה, שזו הייתה הכוונה המקורית. והוא מאוד חשוב לו העניין הזה.
כן, המקוריות של
לטקסט המקורי. לרעיון המקורי, שהוא מייצג ערכים מקוריים של דמוקרטיה, של הציבור, לא דמוקרטיה של אליטות, שכחו מזה להיות אמריקאים, כן? כמו שאצלנו אמרו, שכחו מזה להיות יהודים. שכחו את הדברים הבסיסיים האלה. אז לסיפור הזה לכן יש המון רבדים.
ברור.
יש את הרובד המשפטי הזה. וכמובן יש לזה גם את הרובד הפוליטי, בוא נקרא לזה,
אנחנו לקראת בחירות, צריך להגיד את זה.
שכרגע זה מאוד משרת את טראמפ, כל הכאוס הזה.
כן. בגלל זה, דרך אגב, כמו שגם דיברנו לפני, ואני חושב שחשוב להגיד את זה, אנחנו עכשיו נמצאים במצב מאוד מאוד מוזר, במשך כמעט 4 שנים, כי אנחנו עוד מעט בבחירות, הנשיא המכהן בעצם עושה הכל כדי לאפשר לכל מי שרוצה להיכנס, מבטל את כל מה שקודמו עשה, מגיע לקראת הבחירות עכשיו, והוא רואה בסקרים שזה הנושא, לא כלכלה, לא ישראל, לא אוקראינה, לא, אתה יודע, כל הפשע, זה קשור לפשע, אבל זה הנושא המרכזי, זה הגירה, רובו של הציבור מתנגד למדיניות שלו. מגיע הנושא הזה, והרפובליקנים, הוא רוצה לתת כסף לישראל ואוקראינה, הרפובליקנים בהתחלה אומרים, בסדר, אבל אנחנו דורשים שבאותו חוק יהיה חוק חזק שיחזיר את המשילות לגבול. בהתחלה הוא התנגד בתוקף. הוא אפילו לא הסכים בהתחלה לדון על זה עם הרפובליקנים. ולאט לאט הוא הבין שיש כאן הזדמנות בשבילו. כי הוא יכול לעצב את החוק, ואז הוא יעשה את החוק הזה מאוד מאוד בעייתי לליקול לרפובליקנים. כי באמת בחוק הזה אמרנו, יש כמה דברים באמת יותר טובים, אבל זה חוק די פרווה, נותן עוד כסף לביקורת גבולות, כדי בעצם לפרוסס את האנשים שמבקשים אסיילם. זאת אומרת, הוא נותן להם קצת יותר מהירות לקבל אנשים בפנים באופן שהם יכולים להישאר בארצות הברית. הוא לא נותן עוד סמכויות לזרוק אנשים החוצה, הוא כן טיפול, אולי משנה את היכולת אחרי 5,000 איש שנכנסים לחוקי ביום, אז אפשר קצת לסגור, כן, ויש, כן. אבל זה הכל בסמכותו של, של השר. אז אם השר לא רוצה, אז הוא גם לא יסגור. זה חוק מאוד מאוד אמורפי. אם מנצלים אותו טוב, הוא יכול באמת, כן. אבל זה הכל בשליטת השר, בשליטת הנשיא. אז הוא עשה את זה, ועכשיו, כשהרפובליקנים אומרים, זה לא מספיק טוב בשבילנו, אז הוא מאשים אותם שבעצם הבעיה של הגבול זה שלהם. בדיוק. ויש כאן איזשהו, וזה, אני חושב, מדגים עד כמה הוא מבין, אני לא יודע כמה הוא מבין, אבל היועצים שלו מבינים, והמפלגה שלו מבינה שהיא בבעיה בנושא. הציבור, גם הציבור השמאלי במדינות דמוקרטיות מסורתיות, כמו ניו יורק, כמובן לא יצביעו בעד טראמפ, אבל יכול להיות שבמקומות מסוימים, פחות אנשים יגיעו לקלפי אפילו.
אין בגלל שום שאלה שהציבור שם זז,
כן, בנושא הזה, ימינה מאוד. בנושא הזה,
חזק, כן. חזק. ושוב, המציאות מדברת.
נכון.
המציאות מדברת, אנשים סובלים, אנשים פותחים כן. בעיניים ורואים שהסביבה שלהם מתפרקת להם מול העיניים.
בדיוק ראיתי שמושלת מסצ'וסטס מספרת, הגיעו כמויות אדירות של מאגרים, שם הלא חוקיים, והם יושנים בשדה תעופה של בוסטון. מי שנוחת עכשיו בבוסטון, לפי התמונות, יראה בתוך שדה תעופה אנשים יושנים בסקשים, ועם כל המזוודות שלהם, ועושים מקלחות בקיורים של השירותים בשדה תעופה, דברים שלא ראינו בארצות הברית, אני חושב אי פעם, ברמה הזאת, כי פשוט הכמויות זה משהו ארצות הברית לא חפתה דבר כזה.
אני הייתי במנהטן לפני כמה חודשים.
כן, זה בטורף.
אני לא ראיתי את העיר במצב כזה. לא, זה נורא. אף פעם, כן. אף פעם. עכשיו, אני לא יודע, אולי בשנות ה-60 וה-70, שהיה את כל הסיפורים של
הפשע,
יכול להיות שזה יותר גרוע, אבל הרי זה, שיפרו שם את זה, שיפרו את איכות החיים.
זה חוזר אחורה.
אמרו לי, תשמע, אל תיתן לילדות שלך לשחק לגמרי. בגינה הציבורית, בלי שאתה מוריד את העיניים, אל תוריד את העיניים מהם.
כן, ולא ליצור בסאבווי, כי זורקים אנשים לתוך הסאבווי. כן,
וזה, עכשיו אתה מצליח, איך הם הגיעו להידרדרות הזאת? זה לא, זה לא בגלל חוסר אכיפה.
לא, זה מדיניות אידיאולוגית.
זה בגלל מדיניות של אנטי-מוסריות.
זה מדיניות של אי-אכיפה מתוך מקום של ה-DEI הזה. זאת אומרת,
כן, מסכנים נורא.
בדיוק. אנחנו, למשל, אחד הדברים ש... הרגע אני רוצה לספר על ניו יורק, על מסצ'וסטס, אז בעצם היא אמרה, אין לנו איפה לשים את המאגרים, אז היא סגרה בשכונה מצוקה של אפרו-אמריקאים, מקום, כמו מפעל הפייס כזה, שבו הם הולכים לשחות ונותנים להם פעילויות כדי שהם לא ילכו וידרדרו לפשע. זה המטרה המוצהרת של המקום הזה. המדינה מממנת את הפסיליטי, כדי שאותם ילדים לא יסתובבו בגנגס ובכנופיות ובפשע וסמים, והיא סגרה את זה כדי להחסן שמה את המגרים הלא חוקיים. והיא הודיעה את זה בנאום למדינה שלה, והתחילה לבכות, והיא אמרה, אני יודעת עד כמה זה קשה, אין לנו ברירה, האנשים האלה צריכים איפה להיות, ואז היא אמרה, אני אדבר עם כל האוניברסיטאות במדינה, אולי הם ייקחו אותם, אני אדבר, אני לא אפסיק לדבר עם הנשיאים של האוניברסיטאות. תרשו לי לגחך, אבל זה רק מדגים עד כמה הבעיה הזאת, היא כבר לא בעיה של, אתה יודע, בהתחלה, לפני כמה שנים שאני הייתי שם, מי שהיה מדבר על הגירה, אותם אנשים בצפון ארצות הברית אומרים, הוא גזען, נכון. הוא זה, ופתאום כשהבעיה מגיעה אליהם, הם בוכים בטלוויזיה בשידור חי. וזה מדגים, אני חושב, את הפער הזה בין, כשהבעיה היא לא אצלך, מאוד נוח לרדת על מי שמדבר על זה, מאוד נוח לקרוא לו גזען, מאוד נוח להגיד שמשהו לא בסדר איתו, וכשזה אצלך, אתה פתאום קולט, אתה פתאום סובל מהמדיניות.
אתה רואה שם, מה שאנחנו רואים פה בהקשר אחר, אתה רואה תפיסת עולם מוסרית שלמה, כן. קורסת לך מול הפרצוף, כן. אל מול המציאות, אם יש לך יושרה ואם יש לך אומץ, להתבונן במציאות בעיניים ולהגיד, אוקיי, אני טעיתי, אני הלכתי שולל אחרי סיסמאות.
אין הרבה כאלה, לצערי.
אין, אז מה שהולך להיות עכשיו זה התנגשות הזאת.
לגמרי.
ולכן אני אומר, בסופו של דבר, מה שהמושלים האלה ירצו, הם לא ייתנו אמון בשום תיקוני חקיקה שמשאירים את בסוף את כל הסיפור בפרשנות של הממשל.
בדיוק.
כי הם לא סומכים עליהם, על האנשים האלה יותר, ובצדק. מה שהם רוצים בטווח הארוך, זה להחזיר את הכוח אליהם, אני חושב, וזה חשוב, ברמה הדמוקרטית זה חשוב, כי אחרת המתיחות הזאת עשויה להגיע לאלימות.
נכון.
בסופו של דבר, אם אתה רואה פה עוד פעם, הצפון מול הדרום, אבל בהקשר אחר.
כן.
כבר היה להם שמה.
נכון.
מלחמה נוראית, גם, דרך אגב, גם זה היה קשור בפדרליזם.
נכון, נכון.
המדינות הדרום יכולות להמשיך
בעבדות
שלהם, אל מול ממשלה פדרלית חזקה. וזה ילך לשם, הם לא ימשיכו לסבול את מה שהם רואים, את התפיסות המסוריות.
בכלל, דרך אגב, אני רוצה להעיר עכשיו משהו לא משפטי, ואז אני עובר לנושא הבא שהוא גם מרתק. אני חושב שדי הסברנו לפחות, אני חושב לעדיות, כן? לא נכנס עכשיו לתקנות, אבל, וכל סעיף, אבל אני חושב שזה הנושא בגדול. אבל בכלל אני רוצה להגיד יש כאן איזשהו משהו שמאוד מאוד מעניין. ברק אובמה, הוא נבחר ב-2008, והיו בחירות ב-2012 לכהונה השנייה שלו. ובבחירות האלה, הוא בעצם, היו לו שתי אפשרויות, או לפנות לכולם, כמו שהיה ב-2008, הוא בעצם היה לו מסר מאחד. ב-2008 המסר של אובמה היה, אני בעצם נשיא post-racial. אני נשיא שכולם יכולים להצביע בשבילו, ואני מסמל את המעבר בין אמריקה הגזענית של פעם לאמריקה החדשה, שבו אנחנו בוחרים בי, לא למרות ולא בגלל, אלא פשוט בוחרים בי, ואני עושה היסטוריה, ואני נשיא של כולם. ב-2012 הוא מבין שהוא קצת פחות פופולרי, והאסטרטגיה שלו הייתה Coalition of the Minorities. זאת אומרת, הוא פנה באופן מוצר, ויש סרטונים למשל של ביידן בא לכנסייה שחורה ואומר, מיט רומני יכניס אתכם כולכם בחזרה לשלשלאות של העבדות, ואובמה רומז בכל מקומות ש... ואירועים וכנסים שהלבנים, הוא בעצם מחלק את ארצות הברית ללבנים ושחורים, הוא למשל אומר, אם אתה זוכר, היה את הסיפור של טרייבן מרטין, ששוטר, לא שוטר, לבן הרג אותו כשהוא היה משפט, הוא בסוף יצא זכאי, שהוא בעצם בפלורידה גנב, אני לא זוכר בדיוק מה, והוא ירה בו, ואז הוא אמר, הבן שלי יכול היה להיות טרייבן, כי הוא גם שחור ואני שחור, והלבנים לא מבינים, והיה גם את הסיפור שהוא היה פרופסור שחור בבוסטון או משהו שוטרים עצרו אותו מחוץ לבית, ואז הוא אמר, המשטרת, העיר הזאת נהגה בצורה מטומטמת ומפלה. קיצור, הטענה הייתה, גם של הדמוקרטים, הם כתבו על זה באופן מפורש, זה לא זה. אנחנו פונים ל-Coalition of the Oppressed. אנחנו בעצם בונים קואליציה של בני מיעוטים, אנחנו לא צריכים את אמריקה הישנה. ומאז זה התפיסת עולם שלהם. זאת אומרת, כל המקסיקנים, בחיים, היספנים לא יצביעו לרפובליקנים. למה? כי רפובליקנים רוצים לסגור את הגבול, וההנחה העבודה היא שמקסיקנים והיספנים רוצים לשמור את הגבול פתוח, כי ככה גם הם הגיעו, כאילו. למרות שזה לא נכון.
אבל הם מנגנים על זה, כן?
כן, לגמרי.
הם מנגנים על אתוס של ארה״ב, מדינת מהגרים, בשביל להצדיק משהו אחר לגמרי.
נכון. ומה שאנחנו רואים, גם בבחירות של טראמפ 2016, וגם בבחירות של 2020, וגם בבחירות האמצע של 2022, וגם לפי הסקרים בבחירות הבאות, למרות שעוד לא התקיימו, זה שהתזה שלו הזאת קרסה. אנחנו רואים שבני מיעוטים, לפחות גברים, שחורים, הרבה פחות מצביעים למפלגה דמוקרטית מפעם. אנחנו רואים שהיספנים, למשל בנושא של הגבול, לא מרוצים מביידן, רוצים שהוא יסגור את הגבול.
ואני אגיד לך עוד מילה אולי אפילו ליהודים.
זה בדיוק הקבוצה היחידה שפחות בסקרים עדיין לא עדיין נשארה שם.
אבל הם גם בסוף יבינו. אני חושב
אולי עם הסיפור הישראלי פלסטיני.
שמה שרואים עכשיו, מה שקורה עם התמיכה בקרב הציבור הליברלי בארצות הברית בחמאס, ומה שאנחנו רואים מהעלייה של האנטישמיות, אפילו היהודים יתחילו לחשוב פה עוד פעם מחדש, האם זה המחנה שלהם?
הלוואי. למרות שאני קצת מפקפק, אבל ברור שיהיו פה ושם. השאלה אם כציבור שלהם, אני יותר מדי מכיר את היהודים הפרוגרסיביים בארצות הברית, לדעת שבסוף בסוף כן, בהתחלה תהיה איזשהו, הייתה איזשהו זה, וכבר עכשיו יש לך הפגנות בתוך הבתי כנסת, לקרוא קריאות שהרבנים של הקהילה הרפורמית יקראו לסיספייר, להפסקת אש, וכל מיני דברים כאלה, שאתה אומר, זה חוזר לקדמותו. אני מקווה שאולי בקצת, אפילו אם המספר משנים קצת,
נכון,
זה משמעותי נכון. במדינות מסוימות.
נכון, נכון.
עכשיו אני רוצה לעבור לנושא הבא, שאנחנו מדברים על הבחירות, הנושא הגירה של הבחירות, אבל אנחנו לא, תיאורטית יכול מאוד להיות, ככל שעובר הזמן זה סיכוי יותר קלוש בגלל לוחות הזמנים, אבל תיאורטית עדיין יכול להיות שיהיה לנו מועמד לנשיאות, אחת משתי המפלגות היחידות שזוכות בבחירות כבר מעל 100 שנה, שיהיה בכלא בעת הבחירות. זאת אומרת, תיאורטית זה אופציה שקיימת, העובדה שזו אופציה שקיימת היא מדהימה באופן, כאילו, זה משהו שלא נתפס.
אף אחד לא חשב על זה.
אני גם לא חשבתי, אני לא חושב שאי פעם היה כתב אישום נגד מועמד מרכזי, או אפילו נגד נשיא לשעבר, שעוד יכול להתמודד.
היה את ניקסון,
אבל נתנו לו חנינה, והוא גם לא היה לקראת התמודדות נוספת. וזה כאילו, אז זה היסטורי קודם כל, ואני חושב שזה גם אוברקיל, במובן הזה שלמשל בניו יורק, אז בוא נמפה שנייה, אני חושב שחשוב למפות על את הקייס, את התיקים נגדו.
רגע, קודם כל יש את הדיון מחר.
כן.
מחר יש סיפור
בעליון, לא?
בעליון, מחר כן. דיון שיכול לפסול אותו בלי קשר.
בקולורדו אתה מדבר?
כן.
אז בוא ניתן את זה, זה בכלל לא תיק פלילי.
זה פסילה חוקתית, כן. מה שנקרא.
בעצם הבית משפט העליון של מדינת קולורדו,
נכון.
קודם כל המדינה עצמה פסלה את טראמפ להתמודד, זה הגיע לבית המשפט העליון.
היא פסלה את טראמפ אפילו מלהתמודד בפריימריז של הרפובליקנים.
של הרפובליקנית.
בקולורדו.
אסור שהוא יהיה על הבארט. כן, אסור בדיוק. שהוא בכלל יהיה את האופציה להצביע עבור.
בדיוק.
ובעצם הגיע לעליון של קולורדו, והעליון של קולורדו, שזה צריך להגיד, מדינה כבר כמה שנים טובות דמוקרטית מאוד, אומר...
גם השופטים.
זה שופטים נמנים, מתמנים על ידי המפלגה מושלים דמוקרטיים, ובעצם הם מחליטים, באמת אסור לו להתמודד במדינה שלנו. אסור לו. והסיבה שהם נתנו היא שהוא בעצם עשה עודד אינסרקשן.
יש תיקון בחוקה, תיקון 14, לאחת הפסקאות שם, שאומר... שאם אדם שיחזיק בתפקיד ציבורי ונשבע אמונים לחוקה, אחר כך ישתתף במרידה נגד החוקה, אז הוא לא יוכל... זה כמובן נועד בזמנו להתמודד עם אנשי הדרום. עוד פעם, אנשי הדרום...
שפרשו.
שפרשו ורצו להמשיך להחזיק בתפקידם אחרי המלחמה, אמרו, יש גבול לכל תעלול.
תעופו.
אנחנו מעיפים אתכם באמצעות התיקון החוקתי. אמרו, מי שעשה מרידה נגד...
מי שנלחם פיזית ממש עם חיילים ורובים וצבא.
אז על זה החליטו לפסול אותו. עכשיו, מה קשור...
רגע, מה מרידה? תסביר.
קשור הסיפור של השישי בינואר. כן. 2021, היום שבו הקונגרס...
20, לא? לא, 21.
21. שהקונגרס התכנס בשביל לאשר את העברת... את הבחירה בביידן.
באופן כאילו רשמי.
באופן רשמי ולהעביר את הסמכויות. מה שכמובן טראמפ לא הסכים עד הרגע האחרון, גם אחרי הרגע האחרון.
הוא עדיין לא מסכים.
הוא עדיין לא מסכים, בדיוק. וגם תכף נראה, גם זה חלק מהאישומים הפליליים שלו.
נכון.
אבל שם מדובר פשוט על ההתפרעות, על היום הזה שבו...
אז מה הם טוענים שבעצם זה מרידה?
הוא הסיט אותם.
ולכן אסור להתמודד.
בדיוק. והוא מורד בארצות הברית, ושם יש שתי שאלות משפטיות. אחת, זה לא ברור לגמרי שהתיקון הזה חל על הנשיא.
נכון.
זה לא כתוב שם באופן מפורש. למרות שכתוב public office, ואתה יודע, הנשיא... איזה פאבליק אופיס?
משרה ציבורית.
אם כי אתה רוצה להגיד, אבל אם רצו להגיד נשיא, אז...
היו אומרים נשיא.
להגיד נשיא, הם יודעים להגיד נשיא.
ומה הסוגיה השנייה? האם זה היה מרידה בכלל?
האם זה באמת מרידה? אתה יכול להגיד, תשמע, לא כל כנופיה של חוליגנים, מה הם היו עושים שם?
והשאלה הנוספת היא שאני חושב שאם, אפילו אם שתי האלה, אתה עונה להם בכן, זאת אומרת, זה מרידה, וזה גם חל על הנשיא.
האם הוא השתתף?
כי הוא טוען גם במשפטים הפליליים שלו, זה שאלף כל, והוא גם אמר את זה בנאום שלו, מול הבית הלבן, שהוא אומר להם, לכו לקונגרס להביע את דעתכם, פיספולי, באופן זה. ואז הם אומרים, בעצם הוא רמז להם, והוא זה, אבל זאת אומרת, זה הכל עניין של סמנטיקה כאן.
לגמרי, אז אתה צודק, יש פה שלוש שאלות. האם זה חל על הנשיא? האם זה מרידה מה שקרה בשישה לינואר? ואם כן, האם הוא השתתף בה?
בדיוק, האם זה בגללו?
כל אחד מהסעיפים האלה, לדעתי, בית המשפט העליון בקולורדו, הלך way too far. נכון. לקרוא לדבר הזה בעיניי מרידה, זה לעשות צחוק
ממרידות.
ממלחמת האזרחים, כן. באמת. זאת אומרת, עכשיו, אני לא ממעיט, אתה יודע, זה היה אירוע
חמור
מושב מאוד. וחרפה, נכון. וזה יכול היה לגמר בזה שהם פוגעים באיזה חבר קונגרס.
מתה או... שם אישה, כן, מהמפגינות.
כן, כן, כן. אז, אבל זה אני רואה יותר כאיזה מחדל של המשטרה.
לא, זה גם מחדל שלו. צריך להגיד, אני אגיד לך, אני חושב שיש, הנואנסים הם חשובים. מחדל שלו, האיש השתגע אחרי שהוא הפסיד, הוא כל במשך החודש עד אותו אירוע, מהבחירות, הוא מפמפם לאוהדים שלו, ויש לו אוהדים שרופים, גנבו לנו את הבחירות, הוא עושה להם תחושה, ויש אנשים, מלא אנשים בארצות הברית כנראה, זה, שפשוט מקשיבים לכל מילה שהאיש אומר, ולא מאמינים לשום דבר אחר. והוא אומר להם, והוא אומר להם, והוא אומר להם, והוא אומר להם לבוא לוושינגטון באותו יום, והם כולם באים. ואז הוא אומר להם, לכו לזה, ואז הוא אומר להם גם בשלום. ויש אנשים שלקחו את זה צעד אחד יותר נכון, ברור שיש בו אשמה באירוע. האם האירוע הזה הוא מרידה ש, כמו שאתה אומר, כמו ברמה של מלחמת אזרחים, האם האירוע הזה אומר שהוא צריך להיות השם באותו אירוע, במבחינה פלילית?
שאנחנו
מבחינה...
עוד לא יודעים, כי דרי, האישומים האלה עוד לא התבררו. נכון. אז גם את זה בכלל שאלה, בדיוק. איך אפשר להכריע בזה, לפני שהיה המשפט.
בדיוק, כי הוא מואשם בזה בבית משפט, ועוד לא הכריעו, עוד לא ניהלו את המשפט בכלל, יש עכשיו עוד לא נגיע לדיונים האלה, אבל קיצור זה מגיע לעליון.
אחרי אני חושב שהתיק הזה ילך לטובתו.
כן.
אני רק מקווה, באמת מקווה בשביל האמריקאים, שזה לא יהיה 6-3.
שלא יהיה שש שמרנים מול שלושה ליברלים. זאת אומרת, שלא יהיו השופטים שהוא מינה, למשל, ברוב.
אני חושב שזה יכול להיות פה אחד.
כן?
כי יש פה קייס משפטי סביר.
אבל נגיד זאת תהיה קטנג'י בראון ג'קסון, נראית לי...
כן, לא, נכון, גם סוטו מיור יכולה...
יכולה. קייגן אני יותר חושב שהיא יחסית סבירה.
אם קייגן תלך עם השישה, זה יהיה מספיק טוב.
כן.
רק צריך שזה לא יהיה כל כך ברור...
מפלגתית אפילו. כן.
כי... אצלנו היו הולכים לפי שיקולים אחרים, אצלנו היו אומרים, בסדר, אתה יש לך חוק, אבל אתה עושה מהלך מאוד מאוד אגרסיבי, אתה פוסל מועמד הנשיאות, כן? בשביל זה צריך שאתה תהיה הסמכה מפורשת, או משהו כזה. יש זה לא, הרי זה גם לא מתקבל על הדעת שיפסלו אותו באמת.
כן, זה גם, מבחינת ההשלכות החברתיות של זה,
ברור, ברור.
תחשוב שכרגע הוא מוביל בסקרים יחסית בפער יפה.
לגמרי.
אז רוב האמריקאים, לפחות כיום, לפי הסקרים, בעד לבחור בו מול ביידן.
ואני לא רואה שמצבו של ביידן ישתפר בשנה הקרובה.
אי אפשר לדעת, יכול להיות שטראמפ, ההנחה של הדמוקרטים הוא, זה שהוא פשוט יישב בבתי משפט, ויהיו עדויות נגדו, והוא יתבזה, וכל מיני מידע חדש ומפליל יצא עליו.
זה רק יחזק אותו.
אבל מצד שני, אני חושב שזה עלול רק לחזק אותו, כי אנחנו רואים למשל, אנחנו עכשיו, הוא הפסיד במשפט דיבה נגד מישהי שאמר שהוא אנס אותה.
למיליונים.
85 מיליון דולר הוא הפסיד לה, ומבחינת הדעה הציבורית זה לא השפיע בכלל. כלום. להפך, הוא עדיין עולה בסקרים.
אני זוכר, ב-2016.
כן, על גרב את ה...
בדיוק. כשזה יצא, אמרתי לעצמי, זה יגמור אותו. אף אחד לא יעלה על דעתו לבחור אותו אחרי הסיפור הזה, ואני רואה למחרת
שהוא זוכה.
זה דבר, אני לא יכול להבין את הדבר הזה.
לא, אני רק אגיד שהקייס הזה של התביעה דיבה, זה קייס עזוי, והסיבה שהוא הפסיד זה רק כי חבר מושבעים היה מניו יורק, ששונאים אותו. אני אין לי ספק בזה, הקייס שלה כל כך מטומטם, זה כל כך מגוחך, היא גם ברעיונות שלה מאוד לא אמינה, רעיונות שהיא עשתה לתקשורת, ואני חושב שזה גם מדגים אולי את הבעייתיות לפעמים בחבר מושבעים, במקרים של אנשי ציבור, כי אנשים באים עם, אף אחד לא, כולם מכירים את טראמפ, אין אף אחד שאפשר לטעון עליו בג'ורי הזה, בחבר מושבעים שלא מכיר את טראמפ, ואין לו עמדה פוליטית לכאן או לכאן טראמפ, וכשאתה מגיע לניו יורק, ש-80% מהניו יורקרים שונים את טראמפ בדם, ברור לחלוטין ש... למשל, אחת הטענות שהם קיבלו, זה שהוא אנסת רק חצי. זאת אומרת, היא טענה שהוא אנסת באופן מלא, אונס, חדירה, הכל, והם טענו שהם מאמינים שהוא אנסת, אני לא רוצה, כאילו, שהוא עשה משהו פחות. אבל היא לא טענה את זה, והוא לא טען את זה. הם פשוט אמרו שאנחנו הולכים איפשהו באמצע. זה, 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 כאילו, הם לא האמינו לה, אבל הם גם לא רצו להיות בעד טראמפ, וזה ככה יצא, ואז גם בתביעת דיבה, אז אמרו, אתה אמרת שלא עשית, קראת לכל מיני שמות, והנה, מצאנו שעשית את זה, ולכן, אתה צריך לשלם. בכל מקרה, אני רק מדגים שעד כמה זה בכלל לא בטוח יפגע בו. זאת אומרת, להפך.
אני רוצה עוד להגיד על הנושא הזה משהו. עד כמה הציבור שלו לא מאמין
לבית המשפט.
למערכת המשפט.
לא לבית, למערכות המשפט.
למערכות המשפט. בשום דבר, בכלום.
כי...
והחוסר, ואני אומר, זו תופעה חברתית מאוד מטרידה.
מאוד.
מדהיגה.
גם פה. ואני, דרך אגב.
אצלנו, עוד, עוד, עוד בגעת סבירות אחד כזה, ואתה תהיה שם.
אבל אנחנו כבר שם,
אצל קהלים.
אני מכיר בקהלים מסוים שאפשר להקביל אותם לקהל של טראמפ. במובן הסוציולוגי וחברתי פחות או יותר. זאת אומרת, ימין חזק, תומך, המנהיג, תומך נתניהו. לא משנה מה העמדה שלכם על נתניהו כרגע, בצורך הדיון, אבל הקהל שלו, מאז, אני חושב, עוד לפני, אבל ביתר סט, מאז שהתחילו המשפטים אצלו, באמת מגלה אי אימון מוחלט ובוטה במערכת המשפט. אפשר להגיד, אני רואה אנשים בצד השני יורדים עליהם ומזלזלים בהם, אבל בסוף, אחוז רציני של אזרחי ישראל, שמגלה כל כך, אתה יודע, כאילו, לא רק אי אימון, אלא חושב שהמניעים עצמם הם מניעים מושחתים של הפרקליטות ושל השופטים ושל... זה דבר שהוא אסון מבחינת...
הוא מאוד מטריד, הוא מאוד מטריד. אני אומר עוד פעם, זה יש אחריות לכולם פה.
כן.
איכשהו...
אני לא מוריד מזה דרך אגב גם מהפוליטיקאים שדיברו וזה, אבל גם מהמערכת עצמה שלא ידעה אולי לתווך, שעשתה דברים שהם היו, שעושה דברים שהם לא בהכרח נחוצים מבחינת זה, ושגם לא... אני מתנהלת כמו פיל בחנות חרסינה בהרבה מקומות שלא נצרכות, אז אני רוצה...
אז רגע, זה סיפור אחד.
זה סיפור אחד.
יש את הסיפור של החסינות.
את החסינות, כן, כן, כן.
שגם הוא יגיע לעליון.
שזה בהקשר של משפט שמתנהל עליו, על הנושא של אותו בעצם...
מרידה.
בשישי בינואר. הטענה, אז הם מעלים אותו למשפט, יש ספיישל פרוסקיוטור בוושינגטון די-סי, במקרה הזה, יש עוד כמה משפטים שאנחנו נגע בהם, אבל זה ממשל פדרלי, אומרים, אתה בעצם עשית מרידה נגד האומה וזה וזה, ואז הוא טוען שבעצם אסור לכם בכלל להעלות אותי למשפט, לא משנה מה העמדה שלכם, כי אני קיבלתי את ההחלטות האלה כנשיא, וכנשיא יש לי חסינות על כל החלטה, אז גם אם זה פלילי, יש לי חסינות.
ולא רק שיש לי חסינות על כל החלטה, זה חסינות גם אחרי שאני מפסיק להיות נשיא.
כן, אתם לא יכולים להעמיד תולדים.
אני נהנה מהחסינות כל עוד עשיתי את זה בזמן
כהונתי.
הנשיאות. את זה הם לא מקבלים. לא בית המשפט המחוזי, ולא בית המשפט לערעורים.
אז עכשיו זה מגיע לעליון.
זה יגיע לעליון. זה מסובך.
שם הוא יפסיד שם. עד עכשיו הוא יפסיד.
הוא יפסיד כי המחשבה...
שנשיא יכול לעשות לרצוח מישהו, תיאורטית.
בזמן הכהונה, אז אחר כך אי אפשר להעמיד אותו לדין, היא פשוט בלתי נתפסת, אין בה היגיון. אין לזה גם בסיס בחוקה. מצד שני, מה שהוא טוען, אתה יודע, יש בזה משהו, הוא אומר שזה אפקט מצנן, מרתיע, שנשיא יפחד...
לא לעשות דברים לא חוקיים.
כן, לא, בסדר. אבל אתה יודע, מה חוקי ומה לא חוקי, נתון לפרשנות. הוא אומר, זה יכבול את ידיו של הנשיא, כי הוא יפחד שאחר כך יתנקמו בו, יעמידו אותו לדין.
אבל רגע, בוא נהיה כנים, שהסיבה לדעתי המרכזית שהוא עשה את זה, זה כזה מעכב את המשפט. זאת אומרת, המטרה של טראמפ כרגע, זה לא בהכרח לזכות במשפט. הוא רוצה... לעכב את כל המשפטים שלו כמה שיותר זמן לאחר הבחירות, עד כמה שאפשר. עכשיו, הדיון הזה בעצם על החסינות שלו לא מאפשר למשפט שלו בנושא הזה להתחיל בכלל.
לא התחיל.
אז הכל נתקע,
נכון.
וכל עוד העליון, וזה הכל תלוי, כמה זמן העליון ייקח להחליט בזה.
אם העליון יסכים לשמוע...
כן, הכל לוקח זמן, כן. מחכים בינתיים, כן, לא כן. זה. אז קודם כל זה גם החסינות, וזה המשפט שלו בוושינגטון די-סי. בנוסף, יש לו משפט בניו יורק, שזה המשפט הכי מגוחך לדעתי מכל המשפטים. בעצם הטענה בניו יורק, אני רק עושה סדר כאילו שהמאזינים יבינו על מה מדברים כשידברו בתקשורת.
כמה עורכי דין יש לו? כמה כסף הוא מוציא?
הוא מוציא הרבה כסף, ורוב, לפי הטענות, רוב הכסף שהוא מקבל כתרומות לקמפיין הולך
להוצאות משפטיות.
להוצאות המשפטיות.
כך הרבה הליכים.
כן, וזה משהו שמאוד, המועמדים נגדו בפריימריז טענו נגדו על זה. אמרו, אנחנו רוצים לנצח בבחירות. יש לנו סימפתיה כקהל, כי לרפובליקנים מצביעים, יש סימפתיה לטראמפ על המשפטים האלה. הם חושבים שזה ציין מכשפות. אומרים לו, אבל אנחנו רוצים קודם כל לנצח את ביידן. וכל הכסף שלך הולך לך, לעורכי דין. איך נעשה פרסומות, איך נעשה שלטים, איך נעשה זה, וזה בעייתי מבחינה הזאת שאנחנו נראה איך זה ישפיע. לדעתי, הם יהיו בדפיציט מאוד מאוד גדול מבחינת הכסף שיש למועמדים בהקשר הזה. אז יש לו בניו יורק...
זה מעניין בכלל, אני לא יודע לפי חוק בארץ זה אפשרי, שבן אדם יקבל כספי...
זה בעייתי גם שם.
תרומות למחירות, ומשתמש בשביל לממן...
גם שם זה בעייתי, יש איזה שאלות, והצטרכו... אם יהיה להם עוד סיבה לתבוע אותו, כן. אז בגדול הייתה כוכבת פורנו, סטורמי דניאלס, והטענה היא שהוא בעצם לקח כסף מהקמפיין, כדי לשלם לה לא לדבר, לא לספר. ועל זה בעצם, אז קודם כל הוא בכלל מכחיש שהוא קיים את היחסי מין. למרות שאני נוטה להאמין שהוא קיים איתה, ועם עוד הרבה כוכבות פורנו וכאלה. אבל לפי כל מה שאני מבין, ואני לא כזה מבין, זה הקייס הכי חלש נגדו. יש שם כל מיני דוגמאות, למשל ג'ון אדוורדס, שהיה גם מועמד לנשיאות בדמוקרטים, גם שילם זה ויצא, לא הגיש נגדו.
הוא מצפון קרוליינה.
כן, כן, כן.
אותו אני זוכר.
כן, אז זה הסיבה שהוא גם פרש מהקמפיין, כי גילו אותו צלמי פפראצי של עיתון פפראצי כזה, שבדרך כלל כולם הם שקרנים, וזה, הם גילו אותו בבית מלון עם הזה, אבל בגדול...
הוא היה כוכב עולה אצל הדמוקרטי.
כן, אז גילו שהוא זה, אבל לא העמידו אותו לדין, אם אני זוכר נכון, או שהוא מצאו שהוא לא... או, לא, העמידו אותו ומצאו שהוא לא אשם, ובאמת הייתה שם, אומרים שזה מאוד דומה, וכאילו גם אם מוצאים שזה נהיה נכון, זה לא בהכרח פלילי וכו' וכו'.
ויש את הסיפור בג'ורג'יה.
הסיפור בג'ורג'יה זה סיפור מאוד מאוד מצחיק. אני חושב שם, בהקשר של אימון במערכת המשפט, זה כשזה עוד יותר התפוצץ, ולמשל, אז בוא נספר, שם בעצם מעמידים את טראמפ על זה שבג'ורג'יה זה מדינת מפתח, והוא היה מאוד מאוד צמוד בבחירות. הוא הפסיד על ממש 10,000 קולות. 11,000 קולות, והוא בעצם התקשר לסקרטרי אוף סטייט, הבן אדם שאחראי על הבחירות מטעם המדינה, שהוא גם רפובליקני. והוא אומר לו, והבן אדם מקליט את השיחה, והוא אומר לו משהו בסגנון, תמצא לי את ה-11,500 קולות האלה כבר, וזה, מה זה? עכשיו, אפשר לפרש את זה בשתי דברים, בשתי אופנים. א' כל, כמובן, תמציא 11,500 קולות ותן לי את הניצחון. תזייף את זה. אבל הוא לא אומר את זה בפירוש, הוא אומר תמצא לי אותם. והפרשנות השנייה שזה מה שטראמפ אומר זה שאני חשדתי שיש זיופים, והוא עדיין אומר שיש זיופים, כאילו הוא לא שינה את דעתו. אני חושב שיש זיופים, אני אומר לבן אדם, תבדוק איפה 11,500 קולות נעלמו.
יש שם איפשהו, חייבים למצוא אותם.
כן, הם פה, הם פה, הם נעלמו, הם לא סתם אני מפסיד בזה. והוא הקליט את זה, זה יצא בתקשורת אז, זה וזה, וכולם שונאו טראמפ אז, גם היום חלק זה, אבל מאוד יצר תעודה, ואם בעצם התובעת שם, קוראים לה פאני וויליס בג'ורג'ה, היא מעמידה אותו לדין על ריקו, זאת אומרת קונספירציה, באותם חוקים כמו שהעמידו את המאפיה לדין בשנות ה-80 וה-90, ג'וליאני, שדרך אגב, הוא מועמד לדין באותו קייס. זאת אומרת, אותו ג'וליאני שחיסל את המאפיה בניו יורק תחת חוקי ריקו, שבעצם חוקקו באותו תקופה רק בשביל זה, בשביל לעזור לאנשים כמו ג'וליאני, הוא מועמד לדין תחת ריקו, ומעמדים לדין איזה 30-40 אנשים, פלוס טראמפ, ולכאורה אמרו שזה הקייס הכי חזק, במובן הזה שאלף כל זה קייס מדינתי. אז גם אם טראמפ נבחר, הוא לא יכול לחון את עצמו. אז הוא יכול להיות בכלא כנשיא. המושל עקרונית יכול, וזה מושל רפובליקני, מניח שהוא יעזור, אבל בגדול, כן? ואז מסתבר, לפני כמה זמן, אחד המואשמים בתיק הזה, בעצם, העורך הדין שלו אומרת, רגע, גיליתי פה משהו. אומרים למה, אז אומרים למה, היא הגישה את זה לבית המשפט, היא מבקשת לפסול את התובעת, והסיבה שלה היא, שהיא גילתה שהתובעת הזאת מינתה תובע מרכזי לתיק מבחוץ, ואותו תובע מתגרש עכשיו מאשתו, ובעילת הגירושים זה בגידה, ועם מי הוא בוגד? עם התובעת המרכזית של המדינה.
כמובן.
ומה מסתבר? שאותו תובע מקבל כסף רב בשביל התיק הזה, ועם אותו כסף הוא לוקח את אותו תובעת שמינתה אותו, לחופשות אקזוטיות בכל מיני מקומות, ודברים ובתי מלון יוקרה, אז היא אומרת, רגע, היא מינתה אותו עם כסף של המדינה, משלמת לו שכר מאוד גבוה דרך אגב, והיא ביקשה בשבילו שכר גבוה, הוא בחיים לא עסק בתיקים כאלה. זה גם, כאילו, אין לו ניסיון בתיקים האלה, אמרו. ולמרות זאת מינתה אותו, ועכשיו היא... זה, מיד מה קרה דרך אגב, הם ביקשו לסיר דוקימנט של הגירושים, ואף אחד לא יכול לראות עכשיו את המסמך של הגירושים, אז אי אפשר לדעת מה בדיוק טיב הטענות, אבל יצטרכו לבאר את זה. אם זה טיפת נכון, דרך אגב, היא משתמשת בזה, מה ההגנה שלה? של התובעת? אני שחורה. אישה שחורה. זה הכל מתחבר.
בגלל זה רוצים אותי.
כן. בגלל זה רוצים אותי.
קלודין...
כן, בהרווארד.
כמו שקלודין גיי. לא כי אני הייתי נשיאה גרועה.
לא כי אני שונאת יהודים.
וכי עודדתי אנטישמיות והעתקתי את כל ה... לא. רודפים אותי כי אני שחורה.
בדיוק. אז בקייס הזה, לדעתי, זה, אם לא, בתיק הזה, אם לא יעיפו את התיק בכלל, יצטרכו למצוא,
להחליף את
התובעת. וזה ייקח המון זמן, כי צריך להתחיל הכל מחדש, וכולם יבקשו עוד זמן להתכונן, וזה, אז לדעתי, זה לא יגיע בכלל, עד לפחות אחרי הבחירות, אם בכלל. ויש את התיק הנוסף, שזה התיק של המסמכים המסווגים.
זה בפלורידה.
כן, ששם כן. כאילו מבחינה משפטית, באמת יש להם תיק חזק, כי האיש, טראמפ הודע בזה בהקלטה שאין עליה עוררים.
תפסו את המסמכים אצלו, מה?
כן,
מה
לא, שם? אבל הטענה שלו הייתה שהוא בעצם, כשהוא היה נשיא, הוא חתם...
הוא קלאסיפייד.
כן, הוא חתם שזה לא סודי. אלא מה? שיש סרטון שהוא בעצם הזמין לנשים תומכות או משהו בסגנון הזה, לבית שלו, והוא מאוד אוהב להתרברב, ואז הוא מוציא מסמך שכתוב עליו Deep, Top Secret, ואומר להם, סודי ביותר, ואומר להם, תראו, זה מסמך סודי ביותר, אל תספרו לאף אחד שזה אצלי, אותו. אסור לי שזה יהיה אצלי בכלל, אבל יש את זה אצלי, והנה תראו, זה דרך אגב בהקשר של איראן, על התוכנית הגרעין או משהו וזה, והוא אומר להם, תראו וזה, בעצם הוא הודע בזה בשידור חי. זאת אומרת, הטענה שלו הייתה עד המצאת הקלטת, שהוא בעצם הפך את הכל ללא סודי, ואז אין שום בעיה. ובעצם מסתבר שיש בעיה, כי הוא ידע שהוא לא עשה את זה, והוא הודע בזה, וקצת קשה לסתור את עצמך כשאמרת את זה. אז זה כרגע...
שכם זה, רק תיקח בחשבון פעם, איזה מצב משפטי, כמה כוח יש לנשיא שם. אצלנו, אם מישהו היה אומר, ראש הממשלה החליט שזה לא סודי ולקח את זה, ישר היום אומרים, ניגוד עניינים, מי כן, כן. זה לא בסמכות שלו, צריך להקים ועדה שתבדוק בכלל איך זה קרה.
נכון.
זה מדהים עד כמה הסמכויות של הנשיא לא נתונות לביקורת שיפוטית.
נכון, אבל אני אגיד לך מה, ועל זה אני חושב יהיה לך גם משהו להגיד, זה שהטענה של הנשיא פה היא פחות טענה משפטית. זאת אומרת, מה שהוא לפחות אומר לקהל שלו. הוא אומר, רגע, רגע. יש עכשיו תובע מיוחד גם לביידן למסמכים סודיים כרגע. למה לא מגישים נגד ביידן כתב אישום?
והילרי קלינטון שלקחה את כל המיילים ושאתה.
ומה שמו של, גם ממשל קלינטון של, אין ספק שהוא שם בתחתונים שלו מסמכים ביום האחרון, בשביל להבריח אותם החוצה, ברח לי השם שלו, העוזר של הנשיא קלינטון, ומצאו באוניברסיטת פנסילבניה, יש מכון של ביידן, מצאו שם מסמכים מסווגים בכל מיני מקומות שהוא הבריח, לא כנשיא. כסנטור וכסגן נשיא, ששם בוודאות אין לו סמכויות...
כולם עושים, רק אותי.
כן, אז הטענה רוצים. שלו כלפי ה... זה לא טענה שהוא יכול להגיד בבית משפט.
כן.
זאת אומרת, שם מדברים רק על התיק שלו.
כן.
אבל זו טענה שלגמרי, אני חושב, האוהדים שלו, וגם אנשים באמצע, שמתלבטים, שלא סונים אותו על אוטומט, אומרים לעצמם, יש כאן משהו נכון.
בטח, מה זה סיקור אוהד?
בארץ,
מה זה הטענה הזאת של סיקור אוהד? יש מישהו שלא...
לא רוצה סיקור אוהד, לא עשה, לא ליקק.
ממציאים עבירות בשביל...
כן, לא, אבל זה לא המצאה של עבירות. זאת אומרת, אותה עבירה עשו, ולא רק עשו, גם עשו את זה לא כנשיא. זאת אומרת, לי עוד אני יכול לטעון בתיאוריה שכאילו כנשיא אמרתי, חתמתי שזה לא סודי כבר וזה. הם, ביידן, כסגן נשיא וכסנטור. אין לך, לא יכול להיות שיש לו סמכות כזה. כל מיני פקידים מהקלינטונים וההילרים, היא לא הייתה נשיאה. אין לה בכלל את הסמכות.
אז אתה אומר שכל זה ייקח הרבה זמן, ולא ייגמר לפני הבחירות?
אנחנו לא יודעים.
אז לא יהיה בכלא בזמן הבחירות?
לא, אנחנו לא יודעים. בגדול יש את הקייס של המסמכים הסעודיים שמתקדם.
אבל שם יכול להגיע לרמה של כלא?
כן, כן. אומרים שזה באמת, זה הכי גם קשה לו...
להתחמק.
להתחמק. אז אם זה לא יגיע, תשמעו, הוא, אם הוא לא זוכה כנשיא, הסיכוי שלך לכלא לדעתי גבוה. אם הוא זוכה כנשיא, הוא פשוט יחון את עצמו.
עכשיו, גם פה יש שאלה, תראה, אצלנו לפחות את זה פתרו. אצלנו פתרו את השאלה, ואצלנו אם ראש ממשלה מורשע בעבירה,
הוא לא יכול להתמודד.
אז הוא מודח מתפקידו.
לא, הוא יכול להתמודד מהכלא.
הוא לא יכול להתמודד.
לא, שם.
שם. עכשיו, שם לא כתבו שום דבר כזה,
כן.
כנראה משום שבאמת אף אחד לא העלה על דעתו, שיכול להיות מצב כזה. אבל כאן יהיו באמת כמה אפשרויות. או ש... אפילו זה המחשבה שהוא יכון את עצמו, אתה מבין? זה גם מחשבה שבארץ לא עולה על הדעת. זה ניגוד ענייני מובנה בתוך הסמכות. אף אחד לא ייתן דבר כזה. לא נותנים לנתניהו להיות מעורב ברפורמה המשפטית.
בגלל הניגוד
ענייני. בגלל שזה עשוי. יסתר לך שהוא היה...
אבל על זה יהיו הבחירות. זאת אומרת, האוהדים שלו... זאת אומרת, ברור שהוא לא יגיד לאנשים בקהל, תצביעו לי כי אני אחון את עצמי.
תצילו אותי מהכלא.
אבל ברור לחלוטין שאם רוב האמריקאים או רוב הדלגטס יגידו שהוא צריך להיות נשיא, אז הוא לא עכשיו ילך לכלא.
עכשיו, אתה רק צריך להזכיר מה שאתה אמרת בעצמך, שהתיק בג'ורג'יה הוא לא יכול לחון את עצמי.
כן, אבל שוב, אני אומר, בגלל ההסתבכות הזאת, זה בכלל לא בטוח שזה יגיע לאנשהו.
אולי אם הוא יזכה בבחירות. ביידן, אם זה היה פעם, בוא נגיד, בשנים היותר סבירות של הפוליטיקה,
כן.
אפשר היה לעלות על הדעת אפשרות שנשיא יוצא, ייתן חנינה לנשיא נכנס, בשביל לכבד מה
לא, שנקרא... לא, זה לא יקרה. ירגו אותו. הקהל שלו ירצח אותו. באותו רגע. זה הסינה, צריך להגיד, אני רוצה להגיד, דרך אגב, זה לא הנושא הספציפי, כי דיברנו יותר על התיקים, אבל אני לא חושב שהפעם במערכת הבחירות יהיו בכלל דיבייטס. זאת אומרת, אני מוכן לשים כסף שביידן לא יסכים ללכת לאימות מול טראמפ, גם בגלל שהוא יגיד, הטענה שלו הרשמית תהיה, אני לא מוכן לדבר עם מישהו שעשה מרידה וכל האינסורקשן וזה, אני לא מוכן לתת לו לגיטימציה. כאילו מישהו
פשוט זקוק ללגיטימציה שלך, הוא כרגע מנצח אותך בסקרים, אבל מעבר לזה, אני חושב שגם הם יודעים שהמצב המנטלי של ביידן, אני לא מחדש כאן משהו, כל מה שצריך לראות זה ביידן של שנות ה-90 וביידן של היום, זה ביידן אחר לגמרי, זה ביידן שלוחץ ידיים לרוחות רפאים, ונופל
ומדבר מאוד,
מאוד לאט ומאוד מונוטוני, כן. ושוכח אנשים. אתמול הוא דיבר עם מישהו שהוא אמר שהוא פגש עם הנשיא מיטרון של צרפת, הנשיא מיטרון, אני לא זוכר איך מבטאים, נפטר ב-99, הוא אמר, פגשתי אותו שנה שעברה בוועידת ה-G7, וברור שהוא התבלבל בין מקרון לזה, כן. אבל כי כאילו זה קורה הרבה, ו...
אתמול שהוא דיבר על התשובה של החמאס, לעסקה, הוא קרא להם the opposition. מישהו בעיתונאים תיקן אותו, הוא חמאס. נכון. שוב, הכל אפשר להסביר, אתה יודע, בן אדם יכול...
לא, אז מה הם עכשיו מנסים לעשות? להגיד שטראמפ הוא בעצם גם הוא דמנטי. הם עשו עכשיו סרטון, בעצם פרסום, שהוא הרי התבלבל בין ניקי היילי לננסי פלוסי. ובהקשר של January 6, הטענה של טראמפ זה שבעצם הוא, וזה נכון כנראה, הוא אמר לננסי פלוסי שהיא אחראית, הייתה היושבת ראש בית הנבחרים, והיא הייתה אחראית על ה-National Guard של בית הנבחרים. והוא אמר לה ביום שלי, ביום לפני ההפגנה, תביא עוד שוטרים, כי יש פה אירוע, והיא לא הסכימה. והטענה שלו דרך
אגב... כשל מודיעיני.
הטענה שלו זה שבגלל שהיא שונאת שוטרים, והיה את ה-BLM וזה, היא לא רצתה להתאפס כמי שמביאה שוטרים ותומך, ונסמכת עליהם ולא יודע מה. זאת אומרת, אני התרעתי, אני אמרתי, תעשו, תביאו וזה, ולא היה. ואז כשהוא סיפר את זה וזה, הוא אמר, ניקי היילי, אמרתי לה להביא את השוטרים, וזה, ועשו מזה מטעמים. עכשיו, להתבלבל בין שמות זה משהו אחד, ולהיות כאילו מישהו שמאוד, זה ברור שאם אתה שם את טראמפ מול ביידן, אז לא מדבר על החוכמה, אלא על החדות ומזג, טראמפ אתה אוהב לצפות בו. הוא מצחיק, הוא מעניין, הוא תיאטרלי, וביידן הוא איש חיוור. עכשיו, הבחירות האחרונות, זה מה שהיו צריך כנצח את טראמפ, כי אנשים התעייפו ממנו.
תשמע, אבל טראמפ לא נורמלי.
נכון, בסדר.
זה הבעיה. ואני לא מצליח להבין, באמת לא מצליח, איך מדינה עם עוד מעט 400 מיליון אנשים.
כן.
זה שני מועמדים, דמנטי ומטורף. זה האופציות שלהם.
תראה, לגבי המפלגה הדמוקרטית, וזה, אנחנו סוטים, אבל זה מעניין. המפלגה הדמוקרטית, אני אגיד ככה, בגלל, תסתכל, מי הבנט שלהם, מי על הספסל יושב מחכה על הקווים? אין להם אף אחד. יש להם את קמאלה. עכשיו, בגלל פוליטיקת הזהויות, אם אתה בעצם מדלג על קמאלה, אתה תתפס כגזען. וכבר יש מכתבים שנכתבים, ראיתי, על ידי כל מיני ארגוני נשים שחורות וכל מיני בני מיעוט, ארגונים של מיעוטים שכתבו שאסור לדלג עליה, כי אסור לדלג על אישה שחורה במאבק הנשיאותי. ובנוסף, היא לא פופולרית, ויש לך את גאווין נוסם, משה של קליפורניה, וזהו.
וזהו.
אף אחד אחר לא נמצא שם. אז הם אומרים, הוא הכי נורמלי. מה, נשים את קמאלה? יש לה 20% approval rating.
אבל למה שם ברפובליקנים? למה לא ניקי היילי? באמת היא כל כך הרבה יותר רצינית ונורמלית. וגם היא יכולה לנצח את ביידן.
אני אסביר לך.
אז למה צריך ללכת עם ה...
זה גם ככה נכון גם פה. הימין, אני לא אוהב לקרוא לזה הימין, המחנה שהוא נגד השמאל. כי זה כזה, מה האידיאולוגיה הימין של טראמפ? המחנה שנגד השמאל הוא בזה. ככל שהשמאל ישנא אותך יותר, אתה יותר תגלה אהדה כלפי המועמד הזה. שים לב, גם פה, תמיד שהוויכוחים על ביבי, כן ביבי ולא ביבי, כן? תמיד כשיש איזה, נגיד, סתם לדוגמה, איזה סיפור על שרה, אז אתה תראה את ההתלכדות השורות, מה אתם נתפלים על שרה, מה אתם נתפלים על הסיגרי, אתה תראה איזושהי התלכדות סביב המנהיג, כדי להגן עליו מהשנאה מהצד השני. ושם זה פי מיליון, כי תשים לב, רוצים לשים אותו בכלא, אומרים שהוא היטלר, אומרים שהוא זה, ואנשים, אינסטינקטיבית, כאיזשהו תגובה, אפילו פסיכולוגית נפשית, אני מכיר אנשים כאלה במשפחה שלי, התגובה שלהם היא לא, אנחנו בעד טראמפ בהכרח, למרות שיש לו, נגיד, 30% מצביעים מפלגה דמוקרטית, בעדו שורפים, אבל כל השאר שמצביעים, הוא קבל 50-60% בפריימריז עכשיו, במדינות, הם שם הלוקים בעד טראמפ, הם שם כדי להיות, השמאל כל כך נגדו, אנחנו לא יכולים לנטוש אותו, אנחנו לא יכולים לתת לו להיות לבד שם. אני חושב שיש כאן איזשהו משהו גם מיצובי, איך הוא מיצב את עצמו, הוא מיליארדר, שמיצב את עצמו, אולי בצדק ואולי שבלא, אבל זה מדהים שהוא עשה את זה, כמי שממש האיש הכי מסכן בסיפור, שצריך את ההגנה שלכם.
כמו נתניהו, איך זה שאצלנו הנציג של המחנה המזרחי,
אשכנזי מרחביה.
הוא אשכנזי מיליונר מרחביה. גם זה דבר מדהים.
כן. אבל דווקא שם אפשר לראות שהוא כן, הוא הולך אליהם. זאת אומרת, הוא הולך לאנשים.
הוא עממי.
כן. נתניהו לא מצליח בזה, וזה אולי עוד יותר פליאה, למה הוא מצליח להחזיק את התפיסה הזאת. דווקא טראמפ כן יורד אליהם, שהיה את הסיפור עם הרכבת הזאת, עם החומר הרעיל. שהתהפכה באיזה עיירה שכוחת אל בפנסילבניה, יום למחרת או יום, כמה ימים אחרי זה, טראמפ מגיע, למרות שאומרים לו שזה מסרטן וזה זה, והוא מגיע, והוא קונה לכל העיירה פיצות, והוא מחלק פיצות בפאב ובזה, והוא הולך לאנשים שגרים שם ודופק להם בדלת, מחלק איתם פיצה ומחלק כל מיני, לא יודע, כל מיני מוצרים של טראמפ, והוא מסתחבק איתם, והוא הוא מרגיש בבית, כאילו רואים והם מרגישים איתו בבית. זה משהו באמת שאני, זה תופעה שאין אצל, אין פוליטיקאים אחרים כאלה. לכן כאילו, אתה יודע, זה כאילו, זה תופעה ייחודית של כמה, יכולים לסנות, יכולים לאהוב אותו, ויש כאן משהו מאוד, מאוד ייחודי, מבחינה גם פסיכולוגיה פוליטית.
זה גם, אם נסגור בזה מה שהתחלנו,
כן.
זה גם מה שבסופו של דבר לדעתי לא יאפשר לפתור את בעיית המהגרים עד אחרי הבחירות.
ברור.
כי כרגע החוק הזה שמונח בקונגרס, שהיה אמור להיות כאילו פשרה, מי שיסכל אותו חד משמעית זה התומכים בקונגרס של טראמפ, ברור. שכבר רואים
וגם השמאל רוחם. כמו AOC וכאלה. זאת אומרת, יש כאן איחוד מאבקים. יש,
בדיוק, זה כי טראמפ נגד זה כמובן. למרות כן. שלא, לא בגלל שזה משרת אותו הבלגן הזה בגבולות.
ברור.
וזה שמה שמדהים עוד יותר זה שטראמפ הצליח להשתלט כל כך על המפלגה.
על הממסד.
בזמנו עוד היה אופוזיציה חזקה, אני זוכר את ליז צ'ייני.
זה נגמר.
אפילו מיץ' מקונול היה מאוד ביקורתי כלפי טראמפ. אין.
הנה, מיץ' אומר, אני מנגד להביא את זה בכלל להצבעה בסנאט.
זה אותו בן אדם שהיה אופוזיציה לטראמפ בשישי בינואר, היה לנאום בסנאט, ונעשה מאוד מאוד חריף נגד טראמפ. כולם.
גם הספיקר עכשיו הוא מאוד טראמפיסט. הוא זה שהגיש את ההסתייגויות לזכייה של ביידן. דרך אגב, זה עד כדי כך. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא אמר משהו, שהוא זה. מי שעכשיו יושב ראש בית הנבחר, הרוב של הרפובליקה בית הנבחר, זה מי שתמך אקטיבית בניסיון לפחות לדחות את הזכייה של ביידן כנשיא. זאת אומרת, עד כדי כך עשינו פול סירקל כזה. בכל מקרה, יעקב, דוקטור בן שמש, היה לנו כיף גדול.
תודה רבה.
ואני חושב שככה, אם נסכם אולי קצת, זה ש אנחנו, המאבק, הסיפור המשפטיים האלה, הם מעניינים בפני עצמם, אבל צריך לראות אותם בקונטקסט החברתי-פוליטי שאנחנו חיים בו.
לגמרי.
ואולי גם הערכי. זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים ואמרתי בהתחלה שזה קשור אולי גם לסיפור הישראלי-פלסטיני, ואיך שתופסים אותו בחול, בהקשר הזה שאנחנו ממש, אם אנחנו למשל על ההגירה, אני רק רוצה לחדד, אם אנחנו אומרים שהסיבה שאנחנו בעצם מתנגדים לעצירת ההגירה, זה כי המערב, אנחנו, הלבנים, האיש הלבן, הוא תמיד הרע בסיפור, הוא תמיד התעלל. הם, הבני מיעוטים, האנשים, את כהי האור, תמיד המסכנים במרכאות, שתמיד צריך לבוא לקראתם, לא משנה באיזה מחיר ולא משנה מה, וחוק צריך תמיד לשנות לטובתם, ואפילו אם החוק הוא נגדם, צריך לכל זאת לא לאכוף אותו כיוון לרעתם. אותו דבר ישראל. זאת אומרת, אם הפלסטינים הם כהי האור והישראלי נתפס כלבן, אז אנחנו אוטומטית הרעים בסיפור, והם אוטומטית הטובים בסיפור. ולכן, ואנחנו עשינו על זה כמה פרקים ועוד נעשה בקרוב, פרקים בדיוק על האידיאולוגיה הזאת, ומאיפה היא באה, ומה המטרות שלה, זה מאוד קשור למגמות שהיו במיעוט, באקדמיה, שממש נכנסו למיינסטרים, כמעט מאוד קשה אפילו. זה מסביר איך יש פרופסורים בקמפוסים הערביים שממש אומרים בעד חמאס, בעד השביעי באוקטובר, בעד נגד ארצות הברית במובן שאין לה זכות קיום. ראיתי אתמול איזה פרופסור להיסטוריה שכחתי באיזה אוניברסיטה בארצות הברית שאומר Israel doesn't have a right to exist, America doesn't have a right to exist. כאילו זה גם שימו לב תמיד שיגידו מי שבעד הפלסטינים ונגד ישראל הוא גם נגד ארצות הברית. אז זה תמיד צריך לזכור שיש, אנחנו דברים, אתם הבאים בתור, זה באמת ככה.
ותמיד צריך לזכור שדבר ראשון, שהממשלים האלה, כשיחליפו את ארצות הברית, הדבר הראשון שיסגרו זה את האוניברסיטה של הפרופסור הזה. לכן, צריך לזכור את זה שזה כן. מערכת שמביאה לקריסה של עצמה.
בוודאי.
זה מה שאנחנו רואים.
כל הקריס פור פלסטיין וזה.
אני אופטימי מכל הסיפור הזה, כי זה בועה כן. שהתפוצצה. בועה כן. ענקית שהתנפחה והתנפחה.
האמת, איך אומרים, האמת פתאום קולטים עד כמה זה מטורף.
בדיוק.
ואתה גם רואה חברות שפתאום מבטלות את כל התוכניות האלה להכניס אנשים לא על סמך קישורים, אלא על סמך צבע האור. הרווארד, אנחנו הקלטנו פרק על זה, על ההחלטה של בית המשפט העליון, שהכניסו סטודנטים להרווארד עם ציונים פחות טובים רק בגלל הציונים שלהם. ואפשר להניח, אני שם כסף שקלודין גיי, הנשיאה הקודמת של הרווארד, הכנסה לתפקיד רק כי היא שחורה.
זה ברור.
זה ברור לחלוטין.
אישה.
אישה שחורה, כמו קטנג'י בראון ג'קסון, זה היה, אמרו את זה. אז אני אומר, ברוך השם, יש כאן איזשהו, לא אגיד התפקחות, אבל לפחות יותר יצטרכו להיזהר ולעשות את הדברים האלה באופן בוטה, ואני מקווה שיותר אנשים ישימו לב לזה, וגם לא יפחדו להגיד, כי מיד קוראים לך גזען, ומיד קוראים לך כל מיני דברים, וזה קריטי שאנשים כמונו, למרות הטענות האלה, ולמרות זה, זה תמיד יהיה, וננסו להשתיק, אסור לשתוק. באמת, אני כאילו, זה כאילו רוב הציבור איתנו, במערב בכלל, בישראל אני חושב זה goes without saying, אבל גם במערב, רוב האנשים הם נורמליים, הם הגיוניים, יש להם איזושהי רציונליות, פחות או יותר, מבינים טוב ורע. ואם הם מפחדים להגיד, אנשים כמונו, שיש להם במה, אז הבן אדם הפשוט יפחד בכלל. אז לכן חשוב, אני חושב, להגיד את הדברים באופן הכי חד, חלק, וזהו. אז תודה רבה לך.
תודה רבה, אריאל.
תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו. לדעתי, ככה היינו קצת מפוזרים, אבל סיכמנו את הדברים, ונתנו moral clarity. איך אומרים את זה בעברית?
בהירות
מוסרית. בהירות מוסרית, כי זה באמת חשוב שבימים באמת הזויים כאלה נדע מי צודק, דוקטור בן שמש התראיין לפודקאסט לא מזמן על ההשקפה האישית שלו, התראיינת בעקבות השביעי באוקטובר, ואחד דברים שאמרת שם שתפסתי זה, פתאום אחרי אירועים כאלה אתה קולט שיש טוב ויש רע. ברור שבתוך הטוב יש נואנסים ובתוך הרע יש נואנסים, אבל בסוף יש טוב ורע. וזה חשוב שנדע את הדברים האלה, והסברנו את זה גם דרך המאבקים התרבותיים שקורים במערב, והפעם בארצות הברית.
והמשפטיים.
כן, הכל מתורגם גם לשם. יום אחד עוד נדבר על ההג, שזה בכלל, עכשיו הנשיא הוא נשיא לבנוני.
לבנוני ראיתי, כן.
זה כאילו, זה בסדר, יהיה משפט הוגן, מה שנקרא.
אבל לפחות אוגנדה,
כן, היא הסגנית, זה בסדר, היא בעדנו. אבל המדינה שלה התנערה ממנה, זה בכלל, כאילו, אם אהרון ברק היה עושה משהו, אז ראש הממשלה מוציא, אבל לא קשור אלינו, לא זה. טוב, מקום מאוד מעניין, הרי הם אמורים בכלל לייצג את עצמם, לא את המדינה שלהם מראש, אז כאילו, למה בכלל חשבו? זה אומר דרשני. יאללה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד המון 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 פלטפורמות, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי, על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.